אני רוצה להקדים שאני לא התכוננתי לציבור כזה. היום יש מושג של לומר שיחה, זה כבר הפך להיות מושג, למרות שכל הרעיון שקוראים לזה שיחה זה פשוט שמשוחחים ולא מחדשים שום דבר. אבל אני חשבתי באמת לשוחח, ולא אפילו לא מה שנקרא לומר שיחה. ודבר שני, כיוון שיש פה ציבור מגוון, ואומנם ההלכה היא שבערב יום כיפור ירצה אדם את חברו, אבל אני מנצל את ההזדמנות הזאת לבקש סליחה מכולם, מכל מי שצריך לבקש ממנו. אני מקווה שיסלחו לי. נותר לנו רק יום אחד, יום אחד ועוד כמה שעות. יום אחד וכמה שעות אם אפשר לקרוא לראש השנה, יום גדול ונורא. אמנם הפסוק משתמש בביטוי הזה לא לראש השנה, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, אבל ראש השנה הוא באותה בחינה יום השם הגדול והנורא, כפי שנפרש. בעצם גדול ונורא זה שני הפכים. גדול זה עניין של חסד, לך השם הגדולה, הגדולה והגבורה. יום ראש השנה הוא בעצם כלול בו שני הדברים, גדול ונורא. כבר הזכרנו לפני כמה ימים את הגמרא בראש השנה. הגמרא אומרת לגבי הנושא שרואים מן המשנה שלא אומרים הלל בראש השנה, כך מוכח במשנה במסכת ראש השנה. אומרת הגמרא, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בראש השנה או ביום הכיפורים? שמלאכי השרת אומרים דבר כזה, פירושו של דבר ששורת הדין היא לומר הלל, לומר שירה בראש השנה ביום הכיפורים. המשנה מדברת שם על הלל, מפני מה ישראל לא אומרים שירה לפניך? כי בעצם הימים האלה, ויש שם תשובה, הקדוש ברוך הוא אמר להם, אפשר מלך יושב על כיסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו וישראל אומרים שירה? זאת אומרת, יש הסבר למה לא אומרים בכל זאת, אבל ההיגיון הפשוט, הסדר הנורמלי צריך להיות לומר הלל גם בראש השנה ויום הכיפורים, כי באמת זה ימים של עושר שאנחנו לא קולטים בכלל כמה הימים האלו גדולים ונפלאים. להתחיל את הכל מחדש, אדם שיש לו ערימות עוסקים עם כל מיני דברים שהם בעצם מחלות הנפש, כפי שהראשונים אומרים, נפשו, הנפש שלו היא חולה, מסכנה, עלובה, ואפשר לחדש את הכל ראש השנה התחדשות, ביום הכיפורים השלב הנוסף, כי ביום הזה יכפר עליכם וטהר אתכם מכל עוונותיכם לפני השם תטהרו. טהרת הלב התחדשות. איך אפשר לא לומר שירה בימים האלה? ראש השנה הוא, למרות שיש בו דין, כפי שנדבר אחר כך, הוא יום דין, אבל בעצם הוא כולו חסד. ראש השנה זה יום של חסד. הדין הוא לכל באי עולם. מיום ברוע אדם הראשון זה יום דין. גם אדם הראשון בעצמו נידון באותו יום. אבל זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אותו למקרא קודש, ליום תרועה, זה חסד גמור. כי אומות העולם בכלל לא יודעים שיש דין. והם נידונים, ועל המדינות בו יאמר, כל באי עולם יעברו לפניך כבני מרון. אבל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא הודיע לו את הדבר, ונתן לו מתנה מיוחדת במינה שנקראת יום תרועה. והיום תרועה פירושו של דבר תרועת מלך, כפי שהראשונים מסבירים. הכתרה של הקדוש ברוך הוא. הר"ן אומר בראש השנה שאדם הראשון נברא, בכ"ה באלול נברא העולם, אדם הראשון בראש השנה, ואין מלך בלא עם. זאת אומרת שמלכות השם על בני האדם התחילה בראש השנה. מלכות השם, זאת אומרת שמישהו מקבל על עצמו את מלכותו. הקדוש ברוך הוא מושל על הכל, ודאי הוא מושל, מושל בגויים גם כן, אבל המלוכה שממליכים אותו זה עם ישראל, ואדם הראשון כבר המליך אותו. ואז כל שנה באותו יום ישנה הכתרה חדשה, זוהי המתנה שניתנה לנו, תרועת מלך. מצידנו הכתרה חדשה של הקדוש ברוך הוא. הכתרה פירושו של דבר, מבחינה אחת, שאנחנו מבקשים אותו, מתחננים לפניו, שכולם יכירו את האמת הזאת, שכולם יכירו אותה. אבל הפרט הראשוני מבחינת עבודת האדם, שהוא ימליך את הקדוש ברוך הוא בליבו על עצמו, שהוא ידע את האמת הזאת שהקדוש ברוך הוא מלך. זה בעצם יום שכולו עבודה על אמונה. כל היום כולו זה יום של עבודה של אמונה, וזה מה שחז"ל אומרים לנו. מבחינת התורה זה יום תרועה, רק תקיעות, אבל חכמים קבעו לנו, רש"י אומר שזה דאורייתא. על כל פנים, חז"ל משתמשים בביטוי, אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפניי מלכויות זיכרונות ושופרות. אמרו לפניי, הקדוש ברוך הוא אומר את זה. מה זאת אומרת? זה לא דאורייתא, אבל הכוונה היא שזה התוכן של תרועת מלך. יום תרועה יהיה לכם, אנחנו אומרים את התוכן של יום התרועה. זה מה שחכמים ציוו עלינו. שלא נקיים את התקיעה לבדה, כי לא כולם קולטים מה פירושה, אם לא אומרים את זה במילים, אם לא מסבירים את זה. גם אחרי שאומרים, זה עדיין ישנה עבודה גדולה לקלוט את זה. קל וחומר אם לא אומרים, אם סתם יתקעו בשופר. ובאו ואמרו לנו שתוך כדי התקיעות, כך תקנו לנו חכמים, תוך כדי התקיעות אנחנו נפרש משמעותם של התקיעות. הגמרא אומרת, למה תוקעים מיושב, למה תוקעים לפני התפילה? זו סיבה אחרת, אבל עיקר התקנה היא התקיעות בשעת העמידה. שאומרים מלכויות, זיכרונות ושופרות, מסבירים את התקיעות, מה פירושם של דבר. ובעצם, בקיצור נמרץ, צריכים ללמוד את כל התפילות, אבל בקיצור נמרץ, האמונה בעיקרים, בכל, בעצם, כל עיקרי עם ישראל כלולים שם בתפילה, שמאמינים, המלכויות זה שהקדוש ברוך הוא מלך, מלכותו בכל משלה, אין עוד מלבדו, כל הפסוקים שאנחנו מביאים, 10 פסוקים, שהכל הכל זהו יחיד ומיוחד, וזיכרונות אמונה בהשגחה פרטית, איך שהוא משגיח, ויש שכר ועונש, ושהוא יודע את כל הפרטים, כל מעשי אדם וכל מחשבותם, וכו' וכו', כל מה שיש באני מאמין, את אותם חלקים של שכר ועונש, ושופרות זה אמונה בתורה מן השמיים, אתה נגלית בענן כבודך על הר סיני, האמונה בתורה מן השמיים. והחלק השני זה אמונה במשיח, בתכלית העולם, שהכל יתגלה, שכולם יכירו וידעו כל יושבי תבל. זאת אומרת שבעצם אנחנו מפרשים את התקיעות. אבל העבודה שלנו זה לא רק אמונה, אלא להמליך, להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו, ואחרי שאנחנו מכירים מה פירוש מלכות שמיים, אנחנו מבקשים ממנו שכולם יכירו את האמת הזאת, כדי להיות בדרגה שיהיה אכפת לאדם שיכירו את הקדוש ברוך הוא, זה רק אדם שהוא ברמה מסוימת לפחות. אם הוא לא, אם הוא בכל, בקושי מתעניין בעניין הזה, הוא איכשהו מאמין בזה, אבל זה לא חלק מחייו, קל וחומר שהוא לא יכול לבקש שיכירו כולם את האמת הזאת. רק אם אדם חי באמת ויודע מה פירושו, מה פירוש העולם בכלל, ומה פירוש מלכו של עולם, והוא רוצה להכתיר אותו, אז הוא מבקש שכולם יכירו. כמו כל אחד שאוהב את מישהו, והוא מעוניין שכל אחד יעריך אותו, וכל אחד יכיר אותו. לא מספיק שהוא מעריך את אותו, כלומר, הוא מפרסם אותו, הוא משתדל, אבל אילו דרגות גבוהות. על כל פנים, זה התוכן של יום תרועה מבחינת העבודה שלנו. אבל זה לא נגמר בזה. מה מבחינת המיוחדות של היום הזה? נכון, אנחנו צריכים לעבוד, כי ביום הזה חייבים להכתיר את הקדוש ברוך הוא. אבל מה המיוחדות של היום הזה? יש בו משמעות הרבה יותר מזה. האבן עזרא כותב, אני לא זוכר איפה, אבל זה דבר ידוע, שאי אפשר להכחיש את המושג של נשמה יתרה בשבת. לגבי שבת הוא מדבר. אי אפשר להכחיש את המציאות הזאת. למה? כי החוש מרגיש את זה, לא שייך להתווכח בכלל. מרגישים את הנשמה היתרה בשבת. כך אומר האבן עזרא. והרמב"ן מאיר עליו שהאבן עזרא, כיוון לפי עוצם גדולתו, שהוא היה אדם כל כך גדול, הוא חש את זה, והוא חשב כנראה שגם הסביבה שלו מרגישה. הרי הוא בא לשכנע, הוא אומר, מה צריכים להתווכח על שבת? אתה לא מרגיש נשמה יתרה? זו הוכחה ברורה. לא כולם זוכים לזה, כך כבר הרמב"ן אומר. מבחינת ראש השנה, אני חושב שהרבה הרבה אנשים, על כל פנים בני תורה, שיש להם מושג בראש השנה, יכולים לחוש את המיוחדות של היום הזה. יכולים לחוש את היום הזה, יכולים למשמש את ייחוד השם ביום הזה. מה בעצם כשאנחנו מצפים לימות המשיח? אנחנו מאמינים שזה עתיד להיות, ואנחנו חייבים, זה חלק מן העיקרים, כפי שהרמב"ם מדגיש, שאף על פי שיתמהמה יחכה לו בכל יום שיבוא, כי זה כתוב בפסוק, אם יתמהמה חכה לו, זה ביטוי בפסוק, זה אחד מן העיקרים לצפות למשיח. מה אנחנו בעצם רוצים? מה יהיה בימות המשיח? יהיה הרבה דברים, אבל מה העיקר שמתוך זה יסתעפו כל הדברים? הייתי אומר שבעצם לא יהיה שום דבר חדש. מה שהיום קיים, זה יהיה בימות המשיח. רק אנחנו נרגיש את זה ונחוש את זה. היום אנשים עיוורים, כולנו עיוורים ולא מרגישים. הרי האמת היא, וידעת היום בהשבות האלה לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד, אין חוץ מן הקדוש ברוך הוא. וזה אני מאמין הראשון שיהודי צריך להאמין, שהקדוש ברוך הוא היה והווה ויהיה, הוא יודע את הכל, ואין עוד מלבדו, אפס זולתו, הכל הכל. מה זאת אומרת? זה הכל קיים, אלא מה? יש הסתר פנים, כי זה עולם הבחירה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כך, וכשעם ישראל גלה, כפי שקראנו בפרשה, ואנוכי אסתר אסתיר, נכון שהעם חושב שהקדוש ברוך הוא איננו, והקדוש ברוך הוא אומר, אני קיים, אני רק מסתתר, אבל הוא מסתתר אחרי הכל, אסתר ועוד אסתר, ואז לא חשים את הדברים. גם מי שמאמין, גם מי שיודע בליבו את הדברים, וזה יש בזה דרגות ודרגות, אבל גם אדם שבדרגה יותר ויותר, עדיין הוא לא חש, הוא לא ממשמש את זה. זה לא חי אצלו הדבר הזה. זה לא חי אצלו. עובדה שאם הוא מדבר עם מישהו, אדם לא צריך להתכונן איך לדבר או לכוון משהו הוא מדבר. הוא מדבר ממילא זה, אם הוא נורמלי, הוא מדבר. כשאנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא בתפילה ומדברים איתו, אנחנו צריכים לחשוב, לכוון בתפילה, ולא לחשוב על דברים אחרים. מה פירוש? זאת אומרת שאתה לא יודע שאתה, או שהוא נמצא עכשיו לידך ואתה מדבר איתו. אני צריך להגיד, אני הולך עכשיו לדבר עם מישהו מסוים, אני צריך לחשוב, לכוון במה שאני אומר. מה זאת אומרת? אני מדבר איתו. אלא לא חשים את הדברים, לא חשים שהקדוש ברוך הוא נמצא לידך, שאתה מדבר איתו, וכן בכל דבר ודבר. אתה מתנהג בצורה שאם היה שם מישהו נכבד, לא היית מתנהג כך, אלא אתה לא מרגיש שהוא נמצא. כל מה שיהיה בימות המשיח, רק זה יהיה. שממילא תעפו מזה הרבה הרבה פרטים, אבל באופן כללי, זה מה שיהיה. מה שהיום קיים, יכירו את כל האמת הזאת. זה עתיד להיות. זה מה שאנחנו אומרים מתפילת עלינו לשבח, יכירו וידעו כל שווי תבל, כי לך תכרה כל ברך, או מה לארץ דעה את השם כמיים לים מכסים, כולם יכירו. הרמב"ם מביא פסוקים, אם נתחיל להגיד פסוקים, הרמב"ם מביא מה עתיד להיות במאות המשיח, זה מה שיהיה במאות המשיח, יכירו. ממילא כמובן ישימו לב לעיקר, ויעזבו דברים אחרים, ויחיו בחיים אחרים בצורה אחרת. בתפילה אנחנו אומרים, באחד הפיוטים שם, שישמעו רחוקים יבואו, זה הסוף, וישמעו רחוקים יבואו ויתנו לך כתר מלוכה, ימליך אותה הקדוש ברוך הוא, כולם ידעו שהאמת היא שהוא המלך, ובין כך ובין כך קיים, ובין כך ובין כך אין עוד מלבדו, אלא כרגע לא מכירים בו, כמו שהגרא אומר, דבר ידוע, כי לשם המלוכה הוא מושל בגויים. אומר הגרא, מה ההבדל בין מלך למושל? אדם מושל, יש לו כוח, הוא שולט. מלך הפירוש הוא שממליכים אותו, מקבלים אותו כמלך. לשם, עם ישראל ממליך את השם, על הגויים הוא מושל. ובסופו של דבר, כשיכירו את האמת, והיה השם למלך על כל הארץ. כולם יכירו, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה לא שיחול איזשהו שינוי, זה יחול שינוי רק בנו. השינוי יחול שאנחנו נחיה בצורה כזאת. וכשנחיה בצורה כזאת, ממילא החיים יהיו אחרת, השאיפה תהיה אחרת, והכלים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו יהיו אחרת. הכל הכל ישתנה. זה בעצם מה שיש בראש השנה. מתנת שמיים שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל ביום הזה. הוא נותן לנו לחוש, הוא מתקרב בצורה כזאת, שאתה יכול לחוש למשמש שיש בורא עולם, שיש מנהיג. אלא אדם שהוא רוצה לסתום את ליבו עם פקק, הוא לא ירגיש את זה. ודאי, אבל אם אנחנו קצת משתדלים, קצת מתקרבים, באמצע השנה, כמה שאדם יתאמץ, לא, והוא יאמר מלכויות זיכרונות ושפרות, הוא לא יגיע לאפס קצה מה שהוא יכול להגיע בראש השנה בקלות. כי הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא. זה כל עניינו של יום. התוספות אומרים בראש השנה על הגמרא, הגמרא, אמרנו קודם, חכמים תקנו שתוך כדי תקיעת השופר נסביר לעצמנו מה פירושה של מלכות השם, מלכויות, זיכרונות ושופרות, השגחה, תורה מן השמיים, משיח, כל מה שיש שם בפסוקים ובהקדמות לכל אחד מן הדברים, הקדמה למלכויות, עלינו לשבח, על כן נקבל לך, הקדמה לזיכרונות, אתה זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם, והקדמה לשופרות, אתה נגלית בענן כבודיך. זה התקיעות. שואלת הגמרא, למה תוקעים ומריעים כשהם יושבים ותוקעים ומריעים כשהם עומדים? למה יש תקיעות לפני התפילה? לפני מוספים, ומוספים אנחנו מבינים, תקנו, הרכיבו, כפי שהמשנה אומרת, הרכיבו את תפילת מוסף עם שלושת הברכות השייכות לתקיעות. לכן כל מוסף זה שבע ברכות, בשבתות ובימים טובים, ובראש השנה הרכיבו, צריך להיות עשר בעצם, שבע ועוד מלכויות זיכרונות ושופרות, אלא שבראשונה הרכיבו את המוסף עד שגומרים אותו, בלי ברכה, בלי חתימה, ומתחילים עלינו לשבח. החתימה לשניהם. אבל למה תוקעים לפני זה במיושב? אומרת הגמרא, כדי לערבב את השטן. מה הפירוש לערבב את השטן? השטן זה מלאך, זה כוח רוחני גדול שיש לו תפקיד בעולם לבלבל את האדם, לקטרג, כמו שכתוב באיוב, ויבוא גם השטן בתוכם עם בני האלוקים, וגם זה היה בראש השנה כפי ששם נאמר. אם כן, מה פירוש לערבב אותו? אומרים התוספות, פירש בארוך כדאיתא בירושלמי, כדשמע שיפורא זימנא חדא, אם יהיו תקיעות רק פעם אחת, היינו רק במעומד, השטן לא כל כך מתבלבל. כשקדשמע שיפורא זימנא חדא בהיל ולא בהיל, מקבל את זה, בסדר. ישראל עכשיו מקיימים את מצוות ראש השנה, יום תרועה, בסדר. אבל לי יש גם עבודה, הכל יחזור למקומו פחות או יותר. לדעבוננו, כמו שאנחנו חיים, עוברים הימים הנוראים, חוזרים לשגרה פחות או יותר, הוא לא נבהל, הוא רואה, הוא מחשב לעצמו, כך מתארים לנו את זה חז"ל בירושלמי, שהכל יחזור למקומו. וכד שמעת תניין, כשהוא שומע את התקיעות שוב פעמיים תוקים, אמר ודאי זהו שיפור עד ייתקע בשופר גדול, זה שופרו של משיח. אומר הסתה, ומטה זמני להתבלע, הגיע הזמן שלי לכלות. הוא מתערבב, ואז הוא מתערבב, ולט לי פנאי למעבד קטגוריה. הוא לא יכול לקטרג, מתערבב ואין לו פנאי, זאת אומרת, אין לו כוח. מה פירושו של דבר? הפירוש הוא שחכמים קבעו לנו שיתקעו פעמיים, זה הרי ביטוי, מה זאת אומרת השטן? הוא אומר כך, חכמים תקנו לנו, יש ראש השנה, בעצם ראש השנה במילה אחת זה מעין ימות המשיח. הקדוש ברוך הוא מתקרב אליך, אתה יכול לחוש את האמונה, כמו שאמרנו קודם. אתה יכול לחוש אותו, להרגיש. הנה הקדוש ברוך הוא, אין עוד, אפס זולתו. אבל אם לא תתפוס את זה, אם יתפסו את זה, אם עם ישראל יתפוס את זה, הם ימות המשיח. ואז בכל הרישה כולה כעשן תכלה. העולם ישתנה, אין לו תפקיד. התפקיד של השטן נגמר. מה יש לו לקטרג, מה יש לו להסתין? נגמר התפקיד. תהיה בחירה אולי, אבל לגמרי ברמה אחרת. על כל פנים, זה מה שהוא חושב. הנה ישראל כל כך דבוקים במצווה, כך תקנו לנו חכמים, להיות דבוקים בזה, עוד ועוד, עוד להמליך את הקדוש ברוך הוא, עוד להרגיש את התחושה הזאת של משיח, שאולי באמת זה יגרום שזה יהפך להיות לשופרו של משיח. זה מה שכאן כתוב. ונבחד זאת אומרת, ראש השנה, מבחינה זאת, עם ישראל יכול לתפוס, לאחוז בהרגשה הזאת הנפלאה של מלכות השם ולא לעזוב את זה, וזהו ימות המשיח כפי שאמרו. זה בעצם עניינו של יום התרועה, שהוא יום כל כך גדול, כפי שאמרה לנו הגמרא, שאליבא דאמת מלאכי השרת מבינים שצריכים לומר שהחיינו, שצריכים לומר הלל, שירה, צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, מפני ש... להודות הכוונה, לחוש כמה היום הזה הוא נפלא. הנה אנחנו נכנסים לימות המשיח, להרגיש את ההרגשה מה זה ימות המשיח. כתוב בנחמיה, ופעם כבר דיברנו על העניין, זה כל כך נפלא וזה כל כך קרוב למקום שאנחנו נמצאים, כל כך קרוב במקום שזה היה. כתוב שכשבאו לארץ אחרי שנות הגלות, ויעשו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים, צריך להיות באיזשהו מקום פה שער המים, ושם התאספו, ועזרה, וזה היה בראש השנה, כתוב מפורש פה במקרא, ביום אחד לחודש השביעי, זה היה בראש השנה. ואז ויביא עזרה הכהן, עזרה הכהן הגדול, הביא את התורה לפני הקהל. ויכול להיות, על כל פנים דנים בזה, שאותו, זה אותו ספר שמשה, מה שקראנו השבת בפרשה, שמשה רבינו כתב את התורה ביום מותו, והוא נתן ללוויים לקוח את ספר התורה. אולי זה אותו ספר. על כל פנים, עזרא לקח את ספר התורה, שאר התורה הייתה תורה שבעל פה, והוא הסביר, הבין, נתן להם להבין, והוא הקריא את התורה לפני הקהל, מאיש ועד אישה וכל מבין לשמוע. כולם היו שם, כולם היו באחד לחודש, ביום אחד לחודש השביעי, איש ואישה וכל מי שמבין, רמות שונות היו שם, כמו שכתוב במחל כך, ואוזני כל העם אל ספר התורה. חלק לא הבינו, כמו במצוות הקהל, שגם כן לא כולם מבינים, הטף אפילו מביאים אותם, אבל יש השפעה, רואים שמכירים פה את התורה, בכלל מסתכלים על עזרא הכהן הגדול, זה גם משפיע על המלך, על כל מי שמתאסף שם כל פעם במצוות הקל. אבל פה זה היה בראש השנה, ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים מן האור עד מחצית היום. אם האור זה עלות השחר, עד חצות היום, או שזה הנץ, זה לא משנה, עמדו ליד שער המים, כתוב שעמדו על הרגליים, כתוב פה, עמדו, חפיתו עמדו כל העם, עמדו מאור היום עד חצות, זו הייתה עבודת ראש השנה, זה מה שעשו בראש השנה, גברים ונשים, כולם, ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים מן האור עד מחצית היום נגד האנשים והנשים והמבינים ואוזני כל העם אל ספר התורה. כולם הקשיבו, חלק הבינו, חלק הבינו פחות, חלק הבינו יותר, הקריאו את הכל. ואז מה זה גרם? קודם כל כתוב אחר כך קבלת עול מלכות שמיים, ללמוד את התורה ראש השנה, התפקיד ראש השנה, העבודה היא לקבל עול מלכות שמיים, להכיר את הקדוש ברוך הוא, את מלכותו. וזה מה שכאן כתוב, ויברך עזרא את השם האלוקים הגדול. עזרא ברך את השם האלוקים הגדול, אמר, נתן להם להבין מה זה האלוקים הגדול, הוויה האלוקים הגדול. ויענו כל העם אמן, אמן במו על ידיהם. במו על ידיהם, מסביר רש"י שהכוונה היא שבנשיאות ידיהם, שנשאו כפיהם למעלה, מועל זה מלשון מעלה, הרימו את הידיים כלפי מעלה כולה, כל מי שהיה, ויקדו והשתחוו לשם אפיים ארצה. ואז קימו ואנחנו קוראים ומשתחווים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, בלי לומר עלינו לשבח, למרות שעלינו לשבח מקובל שחיבר את זה כבר יהושע, אבל זה לא משנה, הוא ברך את השם האלוקים הגדול, כולם מרימים ידיים למעלה ואחר כך כולם משתחווים. הביטוי של השתחוויה הזה שכניעה גמורה לקדוש ברוך הוא, מקבלים עליהם עול מלכות שמיים, מבינים מי הוא המלך, ובוודאי לא רק מבינים בדעת, חשו את זה כפי שאמרנו, כי בראש השנה זה לא עניין של הבנה, אלא מרגישים את מלכות השם, מרגישים אותה, ממשמשים אותה. ואז מה קורה בעקבות זה? כתוב בפסוק, כי בוכים כל העם כשומעם את דברי התורה. שומעים, בוכים כל העם כשומעם את דברי התורה. מה הפירוש? מסביר רש"י, זה פשוט, למה הם בכו? מסביר רש"י, מפני שלא קיימו התורה כראוי. כשאדם מקבל עליו עול מלכות שמיים, שהוא מרגיש מי זה בורא העולם, אז הוא חושב, איפה אני, מה אני עשיתי עד עכשיו? איך פגעתי בכבודו? ידוע הסיפור, אני לא זוכר על מי מספרים את זה, על כל פנים, על אחד מן הגדולים, שאולי הוא היה בעצמו שליח הציבור, שהוא ניגש לומר המלך, בסוף נשמע, כששליח הציבור מתחיל בראש השנה, ונוהגים, כל פנים מנהג אשכנז, שהוא ניגש למילה המלך, הוא אמר, המלך הוא התעלף. ואחר כך הוא הסביר למה הוא התעלף. הוא הסביר כי הגמרא מספרת במסכת גיטין שבזמן שהבריונים צרו שלא נתנו לצאת מירושלים, היה מצור על ירושלים, אבל הם לא נתנו לצאת מירושלים, ורבי יוחנן מזכאי החליט שהוא צריך לצאת לדבר עם הקיסר כדי להציל את מה שניתן להציל, ואז הוא יצא, עשה את עצמו כמת, כל הסיפור הידוע שיש בגמרא. ואז הוא בא לקיסר, לאספסיאנוס, הוא אמר לו, אדוני המלך, ואז הוא אמר לו, אתה חייב מיטה, למה עם מלכה אנה, אם אני מלך, איפה היית עד היום? ואז התחיל ביניהם ויכוח, יכולתי, לא נתנו לי, כן נתנו לי, נחש, סביב החבית, אבל איפה היית עד היום? זה מה שהסביר אותו אחד שהתעלף. ברגע שאתה מרגיש המלך, מיד בהרגשה, איפה אני? איפה הייתי? איפה אני בכלל? איפה אני נמצא? מה המלך? אתה מרגיש פתאום את הקדוש ברוך הוא, אתה מרגיש כל כך מוזר, כל כך אפס, כל כך כלום. מה עשית כל הזמן? זה הצד השני של המטבע. כשאתה מקבל עול מלכות שמיים ומרגיש אותה, מיד מה קרה שם? ודאי זו התוצאה של הדברים. כי בוכים כל העם כשומעם את דברי התורה. פתאום שומעים, פתאום מרגישים מה הפירוש מלכות שמיים, מה הפירוש הוראות מן הקדוש ברוך הוא איך לנהוג עם המלך, יש לנו ברוך השם הוראות מפורטות להפעיל את המכונה הזאת שנקראת אדם, מרגע שהוא קם, מרגע שהוא נולד עד רגע שהוא מת, וזו התורה שניתנה לנו. אם כן, ודאי שבוכים. לכאורה הייתה צריכה להיות שמחה גדולה למנהיגים, נחמיה, עזרא ועוד יקלים, יש הרבה שמות שהם היו מאנשי כנסת הגדולה, רשימה ארוכה של שמות שהיו אז באותו ראש השנה. אבל מה כתוב שם? ויאמר נחמיה, הוא התרשתה, ועזרא הכהן הסופר, והלוויים המבינים את העם, לכל העם. אמרו לכולם, היום קדוש הוא לשם אלוקיכם. זה יום קדוש, אל תתאבלו ואל תבכו. ושוב, לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים. אני מדלג פה, אני לא מקריא את הכל, אבל קטעים. לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים. מה זה עכשיו לבכות? לכו לאכול. כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, אפילו להתעצב אסור, כי חדוות השם היא מעוזכם. יותר מזה, לא הפסיקו לבכות ודאי כל כך מהר. אנשים פתאום תקף אותם בכי אמיתי של שהוא וידוי, שהוא השתפכות הנפש, והלוויים מחשים לכל העם, הלוויים כנראה הסתובבו שם בין הציבור, והשתיקו אותם, מחשים לכל העם לאמור, הסו, שקט, אסור לבכות. למה? כי קדוש, כי היום קדוש ואל תעצבו. ואז מה היה בסופו של דבר? וילכו כל העם לאכול ולשתות ולשלח מנות למי שאין לו ולעשות שמחה גדולה. הלכו ועשו שמחה, כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. הם קלטו, הבינו בדברים אשר הודיעו להם. הם קלטו מה שהולך פה. קלטו, מצד אחד זה גורם ודאי למשבר לאדם, אבל אומרים זה לא הזמן, היום ראש השנה, המיוחדות של היום זה להמליך את הקדוש ברוך הוא. כל העמים תיקו חף, הריעו לאלוקים בכל רינה. זה אומנם מנהג הפרק הזה, אבל התקבל בעם ישראל, כי כמו שאמרנו קודם, בלי לבטא אנחנו לא מבינים, נותנים לנו מה להגיד לפני התקיעות. כל העמים תיקו חף, בין אם הפירוש, יש המחלוקת במפרשים, אם הפירוש תיקו חף זאת אומרת נחיית כפיים, או תיקו כף זה לעשות מעגל שכל אחד נותן כף את היד שלו לחבר. אבל מה אנחנו אומרים פה? כל העמים תיקו חף, בואו כולם הריעו לאלוקים מכל רינה. מרגישים את הקדוש ברוך הוא? אתם לא מרגישים? הולכים לתקוע בשופר, הולכים להמליך את הקדוש ברוך הוא, אתם לא מרגישים את זה? זה העבודה של היום. ולכן זה מה שהוא אומר להם, עכשיו לא צריכים לבכות על עוונות שלכם, תשכחו מזה עכשיו, אל תעצבו. איך תצליחו? חדוות השם עם עוזכם. תשמחו עם הקדוש ברוך הוא, זה המעוז הכי גדול שיכול להיות. תשמחו עם מלכות שמיים. בעצם יש לזה מקור בתורה, זה לא שנחמיה ועזרא החליטו כך. גם אם החליטו, עזרא מספיק גדול כדי להחליט את זה. אבל יש לזה מקור מפורש בתורה. אבל לפי זה אולי, עלה בדעתי, אני לא בטוח שזה נכון, אבל אולי אפשר להסביר גם כך. הגמרא, הרי אנחנו יודעים שתקיעת שופר מן התורה, אומנם לא הכל כתוב בראש השנה, חלק ב... הייתה עוד תקיעת שופר. ביום כיפורים, פעם אחת ב-50 שנה ביובל, כפי שנאמר בתורה במפורש, והמשנה אומרת לנו, הברייתא אומרת לנו, שבאותו יום כיפור, כשאז היו התקיעות, אמרו גם כן מלכויות זיכרונות ושופרות. זאת אומרת, זו הוכחה ברורה שהתקיעות והמלכויות זיכרונות ושופרות, זה היינו אך, זה הסבר של התקיעות. לומדים מן הפסוקים האלה את התקיעה. ואנחנו יודעים שהתקיעה מדאורייתא זה לפחות 9 תקיעות. לנו מן הספקות יש 30 ומתקיעות מיושב עוד 30 וכן הלאה, עד שנהיה מנהג לתקוע 100 תקיעות. אבל צריך להיות שלוש סדרים או סדרות, שלוש פעמים יש תקיעה, תרועה, תקיעה, שלוש פעמים תקיעה, תרועה, תקיעה. למה אנחנו תוקעים יותר? כי יש דיון בגמרא מה זה הפירוש תרועה, אם זה קול כזה או קול כזה, מה שאנחנו קוראים תרועה, או מה שאנחנו קוראים שברים. לכן יש לנו יותר קולות. אבל צריך פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה. פשוטה לפניה היינו פשיטות, ככה תקיעה אחת ארוכה, בלי שום בעיות, חלק, הכל חלק. זו בעצם ממלכת השם, ממליכים את השם, תקיעה, תקיעה גדולה, וזהו. כל התקיעה, היו ממליכים כך מלכים, אבל בכלל לא עורר את הלב, התקיעת השופר הייתה סמל, ככה אנחנו רואים במתן תורה, וכל שופר, וכל השופר הולך וחזק מאוד, ההתעוררות יותר, השופר זה לעורר ויותר ויותר, וכך תקע בשופר גדול לחירותנו. הכל זה עם שופר, הכל זה עם הקולות האלו, הפשיטות זה קודם כל. אבל אחר כך בא תרועה, והתרועה כפי שאמרנו, יש דיון בגמרא אם זה גנוך וגניך או ילול הילים. האם זה גניחות כאדם חולה שגונח, זה מה שאנחנו קוראים מלשוננו שברים, או שזה ילול הילים, זה יללות, כמו שמייללים על מת רחמנא ליצלן. ואחרי זה שוב תקיעה, זה תקיעה, תרועה, תקיעה. אומרת הגמרא בראש השנה למד ג', מניין שפשוטה לפניה, מניין שיש פשוטה, תקיעה רגילה פשוטה, תלמוד לומר והעברת שופר תרועה. קודם תעביר שופר, והעברת שופר, ואחר כך תרועה. ואחרי זה שוב כתוב תעבירו שופר בכל ארציכם, מכאן ומניין פשוטה לאחריה, תלמוד לומר תעבירו שופר בכל ארציכם. התרועה באמצע, ועברת שופר, אחר כך תרועה, ואחר כך תעבירו שופר בכל ארציכם. יכול להיות שהם הדברים שאמרנו, זה מרומז פה בעצם. המלכת השם זו הפשוטה, תקיעה פשוטה, חלקה, אבל כשאדם הוא ממליך את השם, הוא חש את זה, והוא מרגיש את זה, הוא פתאום מרגיש, ואיפה אני במקרה הזה? ואז גנוך הגניך, איך הרי אני כל כך חולה, הוא ממש הוא פורץ בהנחות, גנוך הגניך. ואם הוא מרגיש שהוא עוד יותר גרוע מזה, זה אילון הילין, הוא בכלל כבר לא חי. הוא כבר לא חי, איך הוא יכול בכלל להמשיך? אם כן, התורה אומרת לו, זה צריך להיות באמצע, אבל פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה. זאת אומרת, אם נפרש כך, שפה זה המקום של הדברים, אז אולי אפשר לומר, אמרתי, אני לא בטוח, אבל אולי אפשר לומר כך, שהרי בעצם יש, זה ידוע, גם במשנה ברורה, אולי מביא את זה, מצד אחד הגרא אומר שאסור לבכות בראש השנה. אני משוכנע שהגרא בכה בראש השנה. אבל הכוונה היא בכי, בכי של אבונות, לא בכי של דביקות, של השתוקקות, זה לגמרי דבר אחר. הרי הקדוש אומר שמי שלא בוכה, סימן שנשימתו פגומה. זה נראה לכאורה סתירה. אבל יכול להיות שזה מה שכתוב כאן. אולי מותר לומר שכשהלוויים אמרו להם, הסו, אסור היום לבכות, לא אמרו אסור לבכות, היום קדוש לשם אלוקיכם, אל תתאבלו, אל תבכו, אל תעצבו. זה לא הכוונה שבאמת אתם לא בסדר שאתם בוכים. זה בסדר גמור, אבל זה לא עבודת היום. עבודת היום היא פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה. מה שאתם בוכים זה טוב, אבל אנחנו צריכים להשתיק אתכם, כי לא זו עבודת היום. עבודת היום העיקרית זה המלכת השם. אלא מה אתה מרגיש? כמה אתה רחוק? בסדר, אתה צריך להרגיש את ההרגשה הזאת, אבל אתה צריך לדעת שהעיקר זה המלכת השם. ואם תשאל, אבל איך תסתדר חדבת השם עם עוזכם? אם אתה תדבק בעניין הזה של המלכת השם, זה יהיה לך לתועלת. זה העיקר. והם אותם עזרא מנחמיה, ואותם חלק לפחות מאנשי כנסת הגדולה שברשימה שם, הם הרי אנשי כנסת הגדולה, הם תקנו לנו את התפילות. והרי זה כל כך בולט לעין, אין בראש השנה אפילו פעם אחת וידוי. ביום הכיפורים תקנו 10 וידויים לומר. אין שום זכר של וידוי, אפילו מה שאנחנו נגיד לומר, אבינו מלכנו, לפי הבית יוסף, אסור לומר את הקטע הראשון, אבינו מלכנו חטאנו לפניך. ומנהג אשכנזים שכן אומרים, מסביר המשנה ברורה ומביא שהכוונה היא שאנחנו מתבדים על אבון אבותינו, לא עלינו. אנחנו אומרים, אבינו מלכנו חטאנו, אבותינו חטאו, אבל אנחנו אין לנו מלך אלא אתה. זאת אומרת, משבשים את ה... פירוש שמכוונים, שצריכים לכוון בכל יום, כי בראש השנה מה לך ולחטאים? הם תקנו את זה, אותם עזרא ונחמיה שאמרו שחדבת השם עם עוזכם, אל תעצבו, היום זה לא עסק של בידוי. היום התפקיד הוא והעבודה היא לגמרי אחרת. להמליך את הקדוש ברוך הוא ולקבל את המתנה שהוא נותן לך, היינו תתפוס את התחושה הנפלאה הזאת שהוא מלך. ואם אתה תתפוס את זה, גם אם לא כולם יתפסו ולא יבוא משיח כמו שהשטן חושש, בכל זאת אתה תישאר עם ההרגשה הזאת. אדם יכול לחיות בימות המשיח גם לפני שהמשיח בא, ברמה מסוימת לפחות, להרגיש את ההרגשות האלו של אמונת השם. זה גם שטות לומר, כל כך הרבה שנים מתפללים, כל כך הרבה שנים מבקשים, אז למה לחשוב שבדיוק השנה זה יקרה? למה? אנחנו כבר כל כך הרבה מבקשים, אבל התשובה היא פשוטה, זה למשל למה הדבר דומה, ששמו בכף אחת במשקל, שמים דברים כבדים, אחר כך רוצים שזה יתאזן, או שהכף השנייה היא תשקול יותר, שמים עוד משקולת ועוד משקולת ועוד משקולת. המשקולת האחרונה היא כלום, אבל היא שגורמת לכל. כל מה שהלך במשך השנים, הרי זה לא הולך לאיבוד, זה עוד משהו על המשקל ועוד משהו על המשקל, ומגיע הרגע, אז ודאי שהכף הזאת היא שוקעת, ובסופו של דבר חשים את מגיעים לימות המשיח, כפי שאמרנו. זה הבחינה של יום השם הגדול. אבל לחלק השני, אי אפשר להתעלם מזה שראש השנה הוא גם יום נורא, כפי שאמרנו. הגדול והנורא, קודם כל הימים נקראים ימים נוראים. מתחילת ראש השנה זה ימים נוראים. חוץ מזה אנחנו אומרים בתפילת נתנה תוקף, או נתנה תוקף קדושת היום, אנחנו מספרים את קדושת היום כי הוא נורא והיום. ובו תנסה מלכותיך ויושב על כיסא דין וכל מה שהוא דן. וכל מה שאנחנו אומרים הוא נתנה תוקף שם. הרי זה יום דין, איך אפשר להתעלם מן הדבר הזה? האם על ידי האמונה הזאת, החזקה שאנחנו משרישים בליבנו, שהקדוש ברוך הוא מלך, ושהוא זוכר, ושהוא משגיח, ושיש תורה, ושיש ייעוד לעולם, שיש משיח, זה מספיק רק החיזוק באמונה? מה למעלה זה? מה צריך לעשות? הרי אם הולכים עם הרגשה כזאת בלבד, אפשר לאבד הרבה מאוד. זה גם כן משהו, אבל מה למעשה? מה יוצא מכל הדברים האלה? הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק ג', הוא לא כותב את זה בהלכות ראש השנה, מצא לנכון לכתוב את זה פה. רמב״ם ששגור בפי כולם, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו, יש רמז בתקיעות, כלומר אורו אורו, יש רמב״ם שכתוב פעם אחת אורו, לא? פה כתוב, אורו אורו ישנים משנתכם, והקיצו נרדמים מתרדמתכם. יש שינה ויש יש ישנים ויש נרדמים ויש להתעורר ויש להקיץ, כל מיני דרגות. וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראיכם, תזכרו את הבורא. מבחינה מעשית, מה הפירוש? להתעורר מן השינה, מה זה אומר לנו? להתעורר מן השינה, לזכור את הבורא. כמובן זה הדגשה, כי זה יום הזיכרון, והוא זוכר אותנו ואנחנו צריכים לזכור אותו, להמליך אותו. אבל בכל זאת, אבל הרמב"ם ממשיך עוד, והרמב"ם אומר כך: אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן, אנשים ששוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם, כל השנה הם שוגים. בסוף הלכות תשובה יש שם רייבד, לא יודע אם זה קשור לזה, שם גם כי כתוב ברמב"ם הביטוי שוגים, שם זה לשגות באהבתה תשגה תמיד. כותב שם רייבד, זה השיגיון, לא ידענו לאיזה דבר כיוון. מה הפירוש שיגיון? שוגים, ואנו מפרשים אותו בשני עניינים, או לשון שיר כמו שיגיון לדוד, מעניין אחר בעבור, או שלהיות שוגג, שם זה באהבתה תשגה תמיד, בעבור האהבתה תשגה בענייניך שלא תשים עליהם לב. על כל פנים, אולי גם פה אותו דבר, שוגים כל השנה, הם שוגים, הם שוגגים, והם חיים בעולם אחר ושרים שירים אחרים, קשורים לדברים אחרים, ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל. ההבל הזה, הוא לא אומר שזה עבירות, הוא לא מועיל והוא לא מציל. ממה הוא מציל? הוא פונה לאנשים האלו, אלו, השופר פונה, אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל. הביטו לנפשותיכם, היטיבו דרכיכם ומעלליכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה. זה מזכיר את הפסוקים, כמובן, יעזוב רשע דרכו וישב אל מחשבותיו. זה מה שכותב הרמב״ם, מה השופר מדבר אלינו. השופר בראש השנה, מה הוא מדבר אלינו. אם אנחנו מנסים לקחת מזה משהו למעשה, זה גם כן קשה מאוד להבין מה כתוב פה בדיוק. הוא אומר להתעורר, להקיץ, לזכור את האמת, לא לשגות בהבל וריק, בהבלי הזמן, זה הכל ביטויים של הרמב״ם. מה למעשה כתוב פה מכל הדברים? מה כתוב כאן? יכול להיות, אני כמעט משוכנע שזה הפשט, הרמב״ם הרי אומר פה, מה השופר בראש השנה אומר לנו, אותו שופר שאומר לנו שיש בורא ויש מנהיג לעולם ושהוא מלך, מה הוא אומר לנו אותו שופר? כתוב במשנה בפרקי אבות, הוא היה אומר, הוא זה רבי יעקב, שהוא כמעט לא מופיע אף פעם, אפילו בבבא קמא שמוזכר רבי יעקב משלם לא כתוב רבי יעקב אומר, זה צריך להיות רבי יעקב אומר משלם, אבל זה היה הוורד של רבי יעקב. הוא אומר ככה, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. מצד אחד יש שעה אחת בעולם, ושעה אחת זה לא דווקא 60 דקות, שעה זה גם יכול להיות רגע. שעה אחת בעולם הזה כנגד כל חיי העולם הבא. חיי העולם הבא זה נצח. אין לנו בכלל תפיסה. בעלי המוסר רוצים לתת דוגמאות מה זה נצח. כדי לקלוט משהו, אז הם אומרים, תארו לכם שמגרש ענק ענק, יש שם גרעינים, ובא פעם באלף שנה, בא הציפור לוקחת גרעין אחד. מתי התרוקן המגרש הזה, וזה לא מתחיל להיות עדיין נצח? סתם כדי לקרב לשכל, מה הפירוש נצח? בא רבי יעקב אומר לנו, כל חיי העולם הבא, ובצד שני, חמש דקות, שעה אחת הוא קורא לזה, שעה אחת בעולם הזה. מה שוקל יותר? השעה אחת בעולם הזה בתשובה ומעשים טובים שווה מכל חיי העולם הבא. איך הוא מייקר פה את החיים? איך רבי יעקב בא ומוסר פה איזה מסר נפלא? מה זה חיים של בן אדם? שעה אחת בעולם הזה שווה מכל חיי העולם הבא. מבחינת התענוגות הוא ממשיך מיד, שלא תטעה, ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא. לא ממש להיות שם מיושב, רק קורת רוח, קצת הרוח נושבת עליך גם כן מבפנים, היא שווה מכל חיי העולם הזה. אבל החלק הראשון של הדברים, שעה אחת של חיים היא שווה יותר מכל חיי העולם הבא. מסביר הרמב״ם, כותב הרמב״ם כך בפירוש המשנה, כבר ביארנו שאין אחר המוות שלימות ולא תוספת. אדם שגמר את החיים בעולם הזה לעולם לעולם לנצח לא שייך שיתקדם. אמנם ישלים האדם יוסיף מעלה בעולם הזה. פה אפשר לעשות, פה אפשר להתקדם, פה אפשר להשתנות. ולא רק להתקדם, אדם יכול להתהפך מקצה לקצה ברגע אחד. וזה המעלה, זה מה שרב יעקב אומר כאן. בעולם הזה כשאתה חי, זה משהו עצום, איזו מתנה שיש לך עצם החיים. ואל זה רמז שלמה באומרו. שלמה המלך אומר, איך מתחיל שם הפסוק? כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה. שלמה המלך אומר, מה שאתה יכול לחתור? כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה. כי אין, הרמב״ם מעתיק את זה, כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שם. תחתוב בעולם הזה כמה שאתה יכול. שם אי אפשר לתקן. אבל העניין הוא אשר ילך האדם עליו יישאר לעולם. מה שלא תעשה פה לעולם יישאר באותו מצב. ולזה צריך שישתדל האדם בזה הזמן הקצר, העולם הזה ביחס לנצח, אבל זה כלום, ולא יאבד זמנו. חבל על הזמן. היום זה הפך להיות כזה משפט ברחוב, חבל על הזמן, אבל זה כל כך נכון. אנשים לא מבינים מה שמדברים, כמה חבל על הזמן. לכן ישתדל האדם בזה הזמן הקצר ולא יאבד זמנו, אלא בקנות המעלות לבד. משהו יכול לחטוף, משהו יכול לקנות מעלות הנפש, מפני שהפסדו מרובה אחר שאין לו תמורה ולא תקנה. וכאשר ידוע חסידים זה, כל אדם שברמה, ברמה מתכוון גם לעצמו ודאי, כאשר ידוע חסידים זה לא ראו לחלוטו, לא מצאו לנכון לחלוט את הזמן, אלא בחוכמה ובתוספת המעלות, להתקדם בחוכמה, בתורה, בהשגות, ובמעלות שבעבורה נברא האדם, והרוויחו זמנם כולו על דרך האמת. הם ידעו מה זה דרך האמת, הם הבינו מה הרווח ומה ההפסד, ולא פיזרו ממנו בענייני הגשמים אלא זמן קצר מאוד, ובדבר הצריך שאפשר זולתו. הם הבינו מה עיקר ומה תפל, על מה מבזבזים את הזמן. ואחרים, אומר הרמב״ם, אנשים שלא מבינים את זה, הוציאו זמנם כולו בגשמיות לבד, ויצאו ממנו כאשר באו, כלומת שבא כן ילך, והפסידו כולו הפסד עולמית. והמון כולם יעקו האמת בזאת השאלה. תשאל אנשים, הם לא רק שהם לא עומדים על ניסיון, הם חושבים, הם מבינים הפוך. ומה הם חושבים על אותם חסידים? כלום, מה היה להם? ויאמרו שהכת הראשונה הפסידו העולם. מה היה להם? שום דבר. יכלו להגיע להישגים, שום דבר לא. ממש כלום. והכת האחרונה, הם הרוויחו העולם. והעניין בהפך כמו שסיפרנו. והם שמים חושך לאור ואור לחושך. ואוי למאבדים האמת. זהי דרך האמת. אוי למי שלא מבין את האמת הזאת. והעניין הזה עשה שלמה עליו השלום עיקר בקהלת. כל ספר קהלת זה מה ששם נאמר. ושבחו הרווחת הזמן ומשבח כמה צריכים לנצל את החיים וגנותו הפסדו. ומגנה כמה מפסידים כשמבזבזים את החיים. הוא ביאר שאין רווח וקניין אחר המוות מן הדבר אשר ייבצר ממנו הנה. וזה כולו אמת. כשתבחן הספר ההוא בזאת הבחינה יתבהר האמת. תלמד קהלת, הוא אומר, תבדוק את זה, תראה שזה כל האמת. יש פה גם ברבינו יונה אריכות, זה לא מודפס פה קודם כל, הוא מביא מדרש נפלא, אבל עכשיו זה כבר לא זמן לדבר על כך. אבל גם כן הוא מביא כמה ברגע אחד, יש הרבה סיפורים, כמה ברגע אחד אדם יכול לקנות, יש קונה עולמו בשעה אחת. זה המושג של התשובה, והרמב"ם כתב את זה בהלכות תשובה. והרמב"ם הרי מעריך אחר כך, והוא מביא שאדם ידע, שלא יחשוב מה עשיתי עד היום, אלא הכל הכל מתהפך, הקדוש ברוך הוא פתאום אוהב אותו, והכל משתנה, הכל משתנה בגלל התשובה. אבל סביר מאוד שזה מה שהרמב"ם פה אומר, אם שמים לב למילים שם ולמילים פה. השופר בעיקר אומר לנו, אלו השוכחים את האמת. מי ששוכח את האמת הזאת בהבלי הזמן, זה ספר קהלת שהוא כך מתחיל, הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל, שבע הבלים, הכל הבל, 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 כל העולם הזה הוא מהביל אותו כל כך, אם אין את התכלית העיקרית. סוף דבר, הכל נשמע את אלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, ונדמה לי שהגרא אומר את זה, שזה כמו, הכל אפס, 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 כל העולם הזה, אבל אם יש לך את המספר האחד לפני האפס, אז אפס אחד עם אחד זה פתאום נהיה עשר, ועוד אפס זה מאה, ועוד אפס זה אלף. העולם הזה הוא הבל רק אם אתה מתייחס אליו כעולם הזה, שאין המשך, שאין נצח. אבל אם אדם יודע את העיקר שיש נצח, כל העולם הזה הופך להיות משהו אחר, עם משמעות. כל פרט הכי קטן, יעקב אבינו לא העיז לומר, יש לי רב. הוא אמר, יש לי כל, כי מה פירוש שיש לי יותר ממה שאני צריך? אין דבר כזה. כל מה שיש לך נתן לך את זה, הקדוש ברוך הוא לנצל את זה, כלים לעבודת השם. כל פרט, יעקב אבינו חזר על פקים קטנים, יש לך כלי, אתה צריך להשתמש בו לעבודת השם. זה הסתכלות אחרת על החיים. כל החיים, בלי זה, זה הבל. זה מה שהוא אומר פה. השוכחים את האמת, מה שהוא אומר שם, שנדמה להם שהאמת היא אחרת, בהבלי הזמן, ושוגים כל שנתם בהבל וריק, אשר לא יועיל ולא יציל. כל ההבל של האדם, זה לא יועיל לו כלום, זה לא יציל אותו מכלום. מעולם הנצח, מה הוא יקנה לו, שם כבר אין לו כלום אחר כך. ולכן זה מה שהוא אומר, האנשים האלו הביטו, היטיבו דרככם. זה בעצם המסר שהשופר מוסר. השופר אומר לנו, כפי שהרמב"ם פה אומר, להרגיש כמה חבל על הזמן באמת. זה לא עניין של חבל על הזמן. מה חייך? אנחנו בראש השנה מתפללים על חיים, נידונים על חיים, ומבקשים על חיים. זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים. וחוטפינו בספר החיים, למענך אלוקים חיים. והמפרשים כבר אומרים, חלק מהם על כל פנים, כותבנו בספר החיים, איזה חיים? חיים שחיים למענך. החיים, מדובר פה על החיים בה הידיעה. מה זה חיים? זה מה שרמה אומר לנו. יש אנשים שרואים את החיים בצורה לגמרי הפוכה. לגמרי הפוכה, שהעולם הזה זה הכל וזה העיקר. איכשהו גם לא רוצים להתעסק, כאילו ללכת ראש בראש כפי שהיום מתבטא. עם התורה, עם הזולחים, ככה בכל מיני, מסתדרים עם ההלכה פה ושם. החיים, מה הם החיים? מה הם החיים שלך בכלל? למה אתה שואף? מהי האמת? זה מה שהשופר בעצם אומר לנו. זה מה שהכהלת אומר לנו, וזה מה שכאן הרמה אומר לנו שהשופר אומר. מה שייך, אבל יום הדין עם ראש השנה, לכאורה, אנחנו אומרים שזה יום דין, מה פירוש יום דין? זה גם כן שייך לעניין הזה שעכשיו אמרנו. ראש השנה זה יום דין, מפני שראש השנה זה יום של התחלה חדשה. התחלה חדשה, הקדוש ברוך הוא ממליך את עצמו מחדש בעולם, היינו נותן לנו לחוש את זה. אבל בראש השנה יש דין, היינו, בעצם זה כתוב גם בתפילה בזיכרונות, הקדוש ברוך הוא פוקד כל יצורי קדם, הוא נותן תפקידים לכל חי, מקבלים תפקידים חדשים. לפני ראש השנה כולם מפוטרים, גם מי שיש לו תפקיד, כולם מפוטרים. לא מדברים פה תפקיד מבחינת פרנסה, אבל גם זה אדם צריך להרגיש. כאילו הודיעו לו, מאחרי ראש השנה אין, אתה יותר לא תקבל משכורת, נגמר העסק, עד כאן. עכשיו מתחיל הכל דבר חדש, פותחים דף חדש, והקדוש ברוך הוא דן אותך, והקדוש ברוך הוא חושב, מילאת את התפקיד קודם, מילאת אותו כמו שצריך, ניתן לך להמשיך, ניתן לך אפילו כלים יותר טובים. לא מילאת אותו, יכול להיות שיהיה לך מצב קשה מאוד, יפטרו אותך מן התפקיד. זה בעצם עיקרו של ראש השנה, חילוק תפקידים חדשים. יש איזה סיפור, פעם סיפרתי אותה, אני חושב ראיתי את זה באיזה ספר, משל כל כך נפלא, שהיו שתי עוזרות באיזה מקום שעבדו, שתי נשים שעבדו, אחת הייתה מוצלחת מאוד, עבדה ועבדה, שנייה הייתה כזאת שקטה, אבל האחת, זאת שדווקא מוצלחת, הייתה גונבת מפעם לפעם ולוקחת, והשנייה הייתה ישרה ממש, יוצאת מן הכלל. הגיע איזה תאריך מסוים, תחילת שנה חדשה, מודיע בעל הבית לזאת שישרה, שהיא מפוטרת, והשנייה נשארת בעבודה. והיא ממש לא הבינה, כולם ידעו את זה. היא אמרה, אני לא מבינה, יש פה השנייה הזאת, היא כל כך לא בסדר, תמיד לוקחת דברים, תמיד גונבת. דווקא היא תישאר בעבודה באותי שולחים. אמר לה בעל הבית, זה נכון, את צודקת, היא גונבת, אבל היא עובדת, אבל יש לנו תפוקה ממנה, אבל את לא עושה כלום, את סתם עצלנית. את מגיע לך כבוד, את ישרה, את לא גונבת כלום, אבל את לא עושה כלום, למה שנחזיק אותך, למה שנשלם לך? המשפט של הקדוש ברוך הוא, זה משפט שהוא בא לדון, אתה ממלא תפקיד, אתה עושה משהו, או שחבל שתהיה פה בכלל, מה יש לך לעשות בעולם הזה? ודאי שיש עוד הרבה חשבונות, משלם אל פניו לשונאיו לעבידו, ועוד ועוד כל מיני במשפט של הקדוש ברוך הוא. אבל ההרגשה הזאת, שאדם צריך למלא תפקיד, וזה בעצם עיקרו של ראש השנה, זה לא סותר את מה שאמרנו קודם. בראש השנה אין וידויים, כי לא מסתכלים על העבר, אדם לא צריך לחטט במה שהיה ולהתחרט על כך ועל כך, לא זה עיקרו של יום. כמו שאמר להם נחמיה, כמו שתקנו לנו בתפילה, וצריך להיות עיקרו של יום, ההמלכה של הקדוש ברוך הוא עליי בעיקר, על ליבי. היינו שאני בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, עכשיו אני מכיר אותך, אני רוצה להתחיל לקבל תפקיד, למלא את תפקידי באמונה, אני אשתדל לעשות מה שאני יכול, אני אנצל את החיים שלי, אני אדע את האמת, אני אדע מה עיקר ומה תפל, כמו שהשופר אומר לו. אני לא אשגה באבלי הזמן, אני לא אבזבז את הזמן שלי. כל מה שאומר הרמב״ם פה, אני לא אשכח את האמת, אני אסתכל תמיד מה העיקר ואני אעשה את זה. אני מוכן למלא תפקיד. מה שהיה היה, אבל אני מוכן עכשיו למלא תפקיד. זה היינו שיש פה עבודה, אבל העבודה היא הסתכלות קדימה. וראש השנה זה לא הסתכלות על העבר, אלא הסתכלות קדימה. ובעצם במחזורים, בדרך כלל, כל פנים בנוסח אשכנז, הדפיסו משום מה, גם המשנה ברורה אומר שראוי ללמוד את זה, הדפיסו את יסוד התשובה של רבינו יונה, בתוך מחזור של ראש השנה ויום הכיפורים. הרבנו יונה שם אומר, בעצם הוא אומר את זה, שיש תשובה, מבחינת גדרי התשובה אולי זה לא מספיק, אבל הוא אומר, התשובה היא, הוא אומר, אז כלך ואורך בדרך זו תלך. אתה רוצה לחזור בתשובה, בוא אני אלמד אותך, אומר רבנו יונה. ומה, ביום ההוא ישליך כל פשעיו מעליו, יעשה עצמו כאילו בו ביום נולד, ואין לו זכות ולא חובה. היינו, הכל נמחק, כל העבר, תמחוק את זה, תשכח. גם את המעשים הטובים שלך. היום נולדתי, אין עבר. אל תחשוב על העבר. והוא מסביר למה, כי אם אדם מתחיל לחשוב על העבר, הוא נכנס לייאוש, הוא נכנס לדיכאון. אל תחשוב על העבר, אתה מתחיל היום. זה היום תחילת מעשיך. כמו שראש השנה, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. אתה תתחיל מהיום. זה בעצם תשובה עם הסתכלות קדימה. זה בעצם הדין של ראש השנה, שהקדוש ברוך הוא נותן תפקידים לאדם, ודאי עם חשבונות של העבר, אם הוא ימלא את התפקיד, אבל בעיקר זה התחלה חדשה. ואדם שהוא ממליך את הקדוש ברוך הוא עליו, והבחינת הלמעשה, כפי שאמרנו, זה הלמעשה, אני מקבל עליי למלא את התפקיד שיש לי. זה הבקשה שלנו, של זוכרנו לחיים, שאנחנו רוצים לחיות, לנצל את החיים כפי שראינו. יפה שעה אחת בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. שלמה המלך בעצמו אמר את זה, כתוב בפסוק, רבן יונה מדבר על זה בשערי תשובה, מעריך בדברים, כתוב, כמי אשר חובר אל כל החיים יש ביטחון. כל מי שמחובר אל החיים עוד יש לו תקווה. וכתוב שם אל כל החיים, יש מפרשים נדמה לי, שהכוונה, לא משנה איך אתה חי, אפילו אם אתה חי בצורה גרועה מאוד, אבל יש לך תקווה, אתה מחובר לחיים. כי מי אשר יחובר אל כל החיים יש ביטחון. כי לכלב החי הוא טוב מן האריה המת. חז"ל אומרים, אריה המת זה אפילו אברהם, יצחק ויעקב. כלב חי יותר טוב מן האריה המת, אומר שלמה המלך. חז"ל מסבירים לנו, בכל דרגה שאתה, אבל אתה חי, אתה עוד יכול לחיות, לבחור בחיים, אתה יכול לחטוף. בשעה אחת, בטח ששעה אחת יותר מכל חיי העולם הבא. אלא מה, אבות יכולים לתקן משהו? מישהו כבר יכול לתקן? רק אנחנו יכולים. זה מה שהבחרת בחיים, הבחירה הזאת לבחור לחיות, והבקשה לבקש על חיים, זה הכוונה, ריבונו של עולם, אני רוצה לחיות למענך אלוקים חיים. זו בעצם קבלת עול מלכות שמיים אמיתית. וזה השמחה, כפי שאמרנו בתחילה. השמחה הגדולה, כפי שכתוב שם, וילכו לאכול ולשתות ולעשות שמחה גדולה, כי הבינו בדברים, הם קלטו מה זה יום ראש השנה, איזו שמחה גדולה, איזה עושר, אדם עוד חי, אדם יכול לבחור בחיים, אדם יכול להשתנות ברגע אחד, לזכות לנצח. זה מה שמלאכי השרת אומרים, איך לא אומרים הלל, איך אתה לא מבין, שצריכים לומר הלל, אין ברירה, ספרי חיים פתוחים, את זה אנחנו לא מרגישים, לא בגלל זה אנחנו לא אומרים את הלל. לא בגלל זה אנחנו מתאפקים מלרקוד, אלא שאנחנו לא מרגישים כמה שמחה, כמה עושר יש בימים האלו. זה מה שאנחנו צריכים להרגיש. כשבאים, שזוכים שוב, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, שבאים שוב לראש השנה, בעזרת השם שנזכה, סך הכל, כל רגע אנחנו בידי הקדוש ברוך הוא, אבל הנה כבר זה מגיע, ונכנסים ליום הזה שאפשר, כפי שאמרנו, למשמש את הקדוש ברוך הוא, לחוש אותו. צריכים לתפוס אותו ולא לתת לו ללכת, לפחות אדם בעצמו. אם הוא לא יכול, צריכים לבקש על הכלל, ואנחנו מבקשים כל התפילות שלנו, אז על הכלל, כלל שיתגלה כבוד מלכותו. כמה ישתנה אם רק יראו את האמת, יחושו אותה. כולם, הכל ישתנה, כל הבעיות הפוליטיות והכלכליות, לא ניכנס לדבר על דברים, הרי זה ברור שמי שחש שזה הכל הקדוש ברוך הוא, אפס זולתו, אין שום דבר חוץ ממנו, אבל לפחות אנחנו לעצמנו צריכים להרגיש את זה, להרגיש את הדברים האלו, לחוש אותם ולקבל עול מלכות שמיים. ונסיים, אם יש פה שערי תשובה, בקטע קטן שכותב השערי תשובה, לא נקריא את כולו, שהוא מונה בשער השלישי את המצוות, הוא מתחיל מן הקלל הכבד, והוא כותב שם, ודע כי המעלות העליונות נמסרו במצוות עשה. זאת אומרת, זה בא לומר שאל יחשוב אדם, זה לא שייך אליי, כל דבר שמוזכר, המעלות הרוחניות נמסרו במצוות עשה, כל אחד חייב להתקדם בהם, זה לא אומר שילד בר מצווה צריך להגיע לזה, אבל להתקדם זה מצוות עשה. הוא מונה פה 10 מעלות, הוא קורא לזה מעלות, מצוות עשה 10 מעלות, הוא כותב פה. ובסוף הוא כותב, לא נקריא את כל העשר מעלות אחת אחת, זה בעצם אדם אחר כשהוא חי ככה. אדם שחי בדרך הזאת הוא לגמרי חי בעולם אחר. ובסוף הוא כותב, ובעבור המעלות האלה נברא האדם. למה הקדוש ברוך הוא ברא אדם? בגלל זה שנאמר, הוא מביא את הפסוק, ומה תקוות הנברא אם לא ישים עמל נפשו ועיקר עסקו בדברים שנברא בעבורה? הבן יונה לא מבין את זה בכלל. מה התקווה של אדם נברא אם עיקר העמל שלו בחיים, עמל נפשו ועיקר עסקו בדברים האלו שנברא בעבורה? אחד מהם זה מעלת, זה לא מצוות עשה, אלא מעלה של לימוד תורה. אבל מהי המעלה הראשונה? רק את זה נראה, מה המעלה הראשונה? המעלה הראשונה היא מעלת הבחירה, שנאמר ובחרת בחיים. זה לא רק מצוות עשה, זו מעלה. אדם שחי במצב כזה שהוא בוחר בחיים, מה פירוש? מי לא רוצה לחיות? אבל זה לא חיים. ובחרת בחיים, זו המצווה שבפרשיות שלנו עכשיו היא כל כך מופיעה. הקדוש ברוך הוא נותן לפניך את הטוב ואת החיים ואת המוות ואת הרע, זה היינו אח, הסבל והכל. אתה יכול לבחור בחיים, בחיי נצח. ובחיי נצח זה מה שהרמב"ם אמר לנו בפירוש המשנה. שעה אחת בעולם הזה, כמה חבל על הזמן לבזבז אותו על הבל הבלים, הכל הבל. אם אתה, אין פירושו של דבר לברוח מן החיים. כבר אמרנו קודם, אדם שחי ככה הוא יותר מאושר בעולם הזה, אשריך בעולם הזה, בלי שום ספק. יושבים פה רק בני תורה וכולם מרגישים את זה. כמה יותר מאושרים האנשים שהם חיים בהבל, בלי שום הרגשה של חיים. כמה סיפור, כמה הרגשה טובה יש כשזוכים למעלות שבעבורה נברא אדם. איזה משהו אחד, התגברות על מידה אפילו, להתגבר על איזה כעס, על איזה מידה, כל דבר, קצת הליכה בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, מעלת ההליכה בדרכיו, מעלת ההתבוננות בחסדיו, כמה מעלות שיש שם, כל מצוות עשה, מצוות עשה, לחשוב על הקדוש ברוך הוא, לבחור בחיים. אבל זה מה שנוגע לראש השנה, לבחור בחיים. דנים אותנו, מחלקים לנו תפקידים חדשים, ונותנים מי יחיה ומי ימות. זה לא רק מי שיחיה כפשוטו, אלא מי שיחיה ומי שימות וימשיך לחיות. יכול להיות אדם שהוא חי וחי והוא מת, ויכול להיות אדם אחר שהוא חי. הבקשה שלנו, כותבנו בספר החיים, זה צריך להיות חיים אמיתיים, מעלת הבחירה של בחירת החיים. ובין כך אדם חושב, טוב, עוד יהיה זמן 40 שנים, זה מילא אדם מבוגר, אדם זקן, יכול לחשוב כמו שהרמב״ם שם אומר, תחטוף, אבל אדם, יש לי זמן, אני עוד אחטוף. אבל זה אנחנו תמיד מזכירים. שלמה המלך אומר לנו בסוף קהלת, וזכור את בוריך בימי בחורותיך, נכון? עד אשר לא יבואו ימי הרע, והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. יבואו שנים שלא תהיה בחירה, על כל פנים בחירה ברמה הקיימית העכשווית לא תהיה. הבחירה הזאת הפשוטה של הבל הבלים, אדם יצחק מעצמו כשיגיעו לימים אשר בהם חפץ. ומתי זה יהיה, אומרים חז"ל, אילו ימות המשיח, פתאום יבוא אליך לא האדון. כמה הנביא אומר לנו, משיח יבוא ויבוא פתאום, וזה נראה כל כך ברור, אין לנו שום תקווה, שום תקווה. בכל איזה מנהיג שיבוא, הוא אחד שהוא חושב שהוא כן משהו, והוא רק נהיה מנהיג, אז הוא גם כן פתאום נופל לבור. מפני שזה, הקדוש ברוך הוא מנהל את כל העניינים. הכל בא כדי להפיל את כל ההבל ההבלים, שכל אחד יראה עוד הבל נופל, עוד עבודה זרה נופלת, עוד הבל ועוד הבל, לאט לאט הכל קורס, כל האלילים קרות יקרתו, וכל הרישה כולה כעשן תכלה. פתאום יראו שכלום זה עשן, זה בכלל שום דבר, זה עשן. הרים כדון הגנמסו מלפני השם, השם הלך שהקדוש ברוך הוא יופיע, כל הערים יהיו פתאום נמסו, כל הערים האלו, כל הערים של עצמנו, לא של אחרים. כל אחד עם ההבל שלו, עם השאיפות שלו, עם הרדיפה אחרי הכלום. פתאום הכל ינמס, מפני שפתאום יראו את האמת הזאת. וזה יבוא פתאום, בפתע פתאום. ואז הגיעו שנים אשר תאמר, אין לי בהם חפץ. כמו שהרמב"ם מביא לנו, כמו שהמשנה אומרת לנו, כמו ששלמה המלך אומר לנו, שאם לא תתפוס בעולם הזה, אין לך שום אפשרות אחר כך לתקן. מבחינה זאת גם ימות המשיח, ודאי תהיה עלייה אחר כך, תהיה בחירה, אבל מימד אחר, את הבחירה הפשוטה הזאת לא תהיה יותר. כולם יבחרו בחיים. כשהרמב"ם מתאר גם הלכות תשובה וגם בסוף הלכות מלכים, כולם יבחרו בחיים, כולם ירוצו לחטוף את החיים, את החוכמה, להתעלות, לא יצטרכו ללמוד זה מזה, הוא מביא את הפסוק. כולם יכירו את האמת הזאת. זה אנחנו צריכים לחטוף. לחטוף בעוד אפשרי, בעוד עדיין יש חושך, וככל שיש יותר חושך, הבחירה והשכר הוא הרבה יותר גדול. הקדוש ברוך הוא מאיתנו לא דורש כמעט שום דבר, זה לא כמו שהוא דרש מן הדורות הקודמים. מאיתנו הוא דורש קצת שבקצת, מפני שהוא יודע את המצב הקשה שאנחנו נמצאים מבחינה רוחנית. הוא יודע כמה רחוקים אנחנו, כמה. הוא רוצה רק קצת, עוד קצת, עוד טיפה של אמונה, עוד טיפה של רצון לחיות חיים אמיתיים, עוד איזה מעשה טוב, עוד איזה דבקות. עוד איזה דבקות באחת המעלות שבעבורה נברא אדם. זה מה שאנחנו צריכים לחטוף, והלוואי שאנחנו נזכה לחטוף בעוד מועד, ובפרט שיש לנו עכשיו יום כזה נפלא, ימים כאלו נפלאים, ובראשם ראש השנה, כפי שאמרנו, שאפשר למשמש את מלכות הקדוש ברוך הוא. צריכים להיאחז בזה ולא לאסוף ולא לעזוב, והקדוש ברוך הוא יעזור שכולנו, את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה, שנזכה להיכתב בספר חיים, חיים אמיתיים, שכולם יכירו, כל עם ישראל, כל המשפחה הגדולה. אם יש ילד אחד שמתקלקל במשפחה, כמה כואב הלב, אני לא מבין בכלל מה מרגישים האבות שלנו, אברהם, יצחק ויעקב, וכמה דורות, כמה חשבו שמשפחת בית ישראל תהיה כל כך נפלאה, כמה נשארים כל כך קצת שאחוזים בעץ החיים. אבל יש לימוד זכות, ודאי שיש לימוד זכות, הקדוש ברוך הוא אסתר אסתיר עוד ועוד ועוד, אנחנו צריכים ללמד זכות, אנחנו בכל זאת מחזיקים, בכל זאת מחזיקים למרות הכל, אבל הקדוש ברוך הוא צריך לרחם, צריכים לבקש על כל הכלל, שהקדוש ברוך הוא יאיר את עינינו, לבחור בחיים לפני שיהיה מאוחר, לפני שפתאום יבוא אליך לא האדון במהרה בימינו, אמן ואמן.